יש שידור ושיגור ושיעור בעזרת השם, אפילו שהשעה מאוחרת, מזיזים את השעון, אז תזיזו שעה, תזיזו שעתיים, או שתזוזו, אל תזוזו, הכל בסדר. קיצר, ערב זך, לילה טוב, ליל שישי מתחיל, יש מישהו בבית, או יש מישהו על הויטרינה של החלון, בואו נראה אם עלו, לא יעלו, אני משדר, מחר יפיצו, ואז נראה מי יעלה ויבוא, ובעזרת השם יהיה פה שידור, שיעור של ליל שישי. כל הרעיון של ליל שישי שאפשר ללמוד אחרי חצות לילה, וזה מכיוון שמזיזים את השעון, אז העייפות התבטלה, ביטלנו את העייפות, ביטלנו את ה... כי הדברים נורא חשובים, ואנחנו נמצאים בזמן פועם, אתם רואים איך הימים נהיו לא נורמליים, איך הכל פה התהפך. אז בעזרת השם, אנחנו הולכים נגד ה... אתם יודעים שיש דג שהוא אהוב על בני ישראל, קוראים לו דג סלמון. סלמון זה על שם, מה שעשו בשפת הכישוף, זה נקרא דג שלמה, דג שלמה המלך, שקוראים לו סלמון. אז עכשיו, למה הוא בעצם הדג המועדף על שולחן השבת של עם ישראל? כי הדג הזה, מי שמכיר, הוא חי, יש לו המון כוח. הוא חי בכל החיים שלו בלשחות נגד הזרם. זאת אומרת, הוא דג שהזרם הולך מולו והוא קופץ בזרם ונלחם ונלחם בשביל להגיע. ומי שראה פעם איך הדג סלמון חי, זאת אומרת, אז החיים שלו בעצם כמה שהוא גדול וחזק, אבל הוא, בגלל שהוא נלחם נגד הזרם, אז הוא גם, הוא הופך לטרף קל, לדובים ולכל מיני כאלה. אז, אבל טוב, זה ככה, אבל, אז הדג, זאת אומרת, אנחנו במזל דגים, זה מה שיצאנו עכשיו מדגים לטלה, כאילו עדיין החודש אדר נמצא פה. אז קודם כל אני רוצה להודות לכל מי שהגיע להר ציון אתמול והרגיש את הכוח הגדול של המקום הזה, ואלה שלא יכלו להגיע ורצו מאוד להגיע, אז הם היו איתנו בליבם, בנפשם, ואין לי ספק שכל אחד כאילו הגיע באמת. עכשיו, התקופה הזאת, מה שראינו, אתם מבינים שכל מה שקורה מסביבנו, זה דבר שהוא מבוים כבר מעל בתוכנית סדורה של הרבה מאוד שנים. אבל התוכנית הסדורה הזאת עובדת על מה שנקרא מערכות כישוף, בשפה שלהם מערכות מחשוב. המערכות מחשוב האלה זה כמו שהם לוקחים מה שנקרא מעבד, מעבד בעין, הוא זה שמעבד באלף, כאילו רוצה לגרום לאובדן. הוא לא סתם תקוע פה במה שנקרא קריית גת, ששם פעל קריית גת, היא גם הייתה שטח של שהוא קרוב לעזה, ששם פעל שמשון הגיבור. שמשון, למי שלא יודע, היה אמור להיות המשיח. כשיעקב מברך את בניו, הוא בא לברך את דן, אז יש שם בתוך הברכה משהו שכביכול לא שייך. כתוב לישועתך קיוויתי השם. השורה הזאת שנמצאת שם, הוא מברך דן נחש שפיפון על הדרך ועקבי סוס, זאת אומרת, יש לו ברכה לדן. אבל פתאום הוא רגע שהוא לא שייך לישועתך קיוויתי השם. המפרשים אומרים שמה זה לישועתך קיוויתי השם? הוא רואה ברוח הקודש שמשבט דן הולך לצאת שמשון. ושמשון הוא בעצם, השם שלו זה שמש. כי השמש הוא, אתם יודעים למה הוא נקרא שמש? כי הוא בעצם משמש את בורא עולם. זאת אומרת, הוא השמש בעולם שלנו הוא השמש הראשי שבעצם אנחנו חווים אותו, הוא בעצם מאיר את כל היום שלנו ואת נקרא המאור הגדול לממשלת היום, והוא בעצם הכוח שהאילומינטים וכל אלה שהם רוצים להתחרות בבורא מנסים לחסום. עכשיו, אז כתוב בתהילים כבר בפרק הראשון והשני שהשם ישחק להם. זאת אומרת, אתה יודע מראש שהשם משחק איתם, עם אותו דור פלגה שקם לתחייה, והמלחמה שלו היא לא באקלים אלא באלוקים. זאת אומרת, הוא בא להילחם בבורא עולם. בשביל להילחם בבורא עולם, אז הוא לומד כביכול מה הכלים שיש לבורא עולם. ואחד הדברים שבכלים שכביכול יש, שהם לדעתם חושבים, זה העניין של הריפוי והמחלה. כי בעניין של מחלה בעצם נמצא הכל. כי במחלה, אם אתה הופך את האותיות זה, ומוסיף את המחלה, זה החלמה. וזה גם הלחמה. זאת אומרת, החיבור בין העולם התחתון לעולם העליון, בין הנשמה שלנו למה שהיא מקבלת מלמעלה, זה לשון הלחמה. וזה לשון הלחם. הלחם זה בעצם אותו, למה אנחנו מקדשים שני דברים בכל קידוש, בכל שמחה, בכל דבר שיש בו דבר של קדושה. קדושה זה מה שנקרא מובדל. אז תמיד מקדשים הלחם ויין, שניהם זוכים לברכות ארוכות, או הברכה הראשית. זאת אומרת, אם אתה רק אוכל אפילו מין של דגן, אתה חייב לברך ברכה ארוכה יותר. אם אכלת, או אכלנו, נגיד אפילו צלחת של אורז, או מלא ירקות מעודים, או לא משנה מה, אפילו אם אכלת סטייק, אתה מברך בשר ומה שאתה רוצה, אתה מברך ברכה נורא קצרה. שזה ברוך אתה השם, בורא נפשות רבות וחסרונם. וזה בזה יצאת, בשתי שורות יצאת בברכה. גם אם תגיד, כשאכלת את כל הדברים האלה, ואתה אומר, ברוך שאכלנו משלו, וטובו הגדול תמיד חיינו, גם יצאת. אז, אבל בלחם זה תפילה ארוכה, אתה צריך לטול ידיים לפני, אתה צריך לעשות טקס ממש בשביל הלחם, ואתה גם אסור לך את הלחם לזרוק. לחם לא יכול להיות מונח בפח האשפה. לחם חייב להיות תמיד בצד, עדיף לתת את השאריות לאוכל לציפורים, או לכל דבר, או לתרנגולות, או לכל מי שגם יש לו לעשות איזשהו כברת דרך, עדיף לו ששאריות הלחם לא יזרקו, כי ללחם יש לו סוג של כבוד גדול מאוד. אז את הלחם, אז אמרנו שבאותיות לחם, אז בעצם בתוך האותיות עצמם יש את כל המהויות שסובבות אותו. ואחד הדברים הם הוא גם עניין של, כתוב גם שהקדוש ברוך הוא קובע, לא על הלחם לבדו יחיה האדם. זאת אומרת, הכוונה היא, זאת אומרת, גם אנחנו מכסים את החטא של האדם הראשון שבעצם ממנו מתחיל כל הבעיה הגדולה, שזה לשון החטא, זה לשון החטאה, לשון להחטיא את המטרה. האדם הראשון בעצם חטא, אז הוא בעצם החטיא את המטרה. ומה קרה בחטא שלו? אז אומרים קודם כל, מהי אותה אכילה ומהו אותו פרי עץ הדעת. למרות שלא מוזכר פרי, לא מוזכר. מן העץ ממנו אמרתי לך, לא תאכל, אכלת. עכשיו, במקומות אחרים זה מוזכר, אבל מדובר על אכילה מעץ הדעת. עכשיו, בגלל שזה לא פרי, אלא זה, העץ החיטה היה עץ מאוד מיוחד. כלומר, אנחנו יודעים מראש שיש בו שני דברים. זאת אומרת, בטוח, יש בו ארבעה דברים. יש בו עץ, יש בו דעת, יש בו טוב ורע. זאת אומרת, אז ארבעה דברים נמצאים בתוך העץ, אבל אז אם אתה מבין שאפילו שני דברים יש בתוך העץ, זאת אומרת, אז אנחנו למדנו שזה היה עץ מיוחד, שבתוכו היה החיטה, הייתה לפני שהיא החיטה של היום, היא הייתה עץ. זאת אומרת, עץ רציני, פירות רציניים, שמצד אחד חיטה, מצד שני גפן, אומרים שגם היה שם תאנה. אז אומרים שארבעה דברים כאילו היו שם, אבל בחינת שני הדברים המרכזיים שדי בטוח היו שם, כי בכל חזל מתלבטים אם זה העץ כזה או כזה, אבל זה לא, אין פה התלבטות, שני הדברים האלה היו בתוך העץ. אז כל אלה שחושבים שהתפוח הנגוס, הסמל של אפל, של ליפול איתו, זה הפרי, הרי למה יש להם סמל של פרי נגוס? כאילו זה אכילה מפרי עץ הדעת. מי שלא יודע, מי שיש לו אייפון, או מי שיש לו מקינטוש, או מי שיש לו את כל אלה, הרי יש שם בלוגו שלהם, שזה הטלפון הראשון, הטלפון החכם הראשון, היה בו את התפוח הנגוס. כאילו הם מתייחסים או מייחסים, שהרי מה, מאכילת עץ הדעת, אז קיבלת אייפון. כאילו זה הרעיון של אייפון זה אותיות ניאוף, וגם בשפה שלהם של הכישוף, זה אייפון, זאת אומרת, איי בכישוף באנגלית, בלועזית, איי זה אני, פון זה הטלפון, אני הפון, אייפון. זאת אומרת, אתה או את, ברגע שאתה מחזיק את זה ואומר את המילה אייפון, אז באנגלית כל פעם אתה אומר, אני בעצמי הפון. זאת אומרת, אבל הלוגו שלהם הוא התפוח הנגוס. התפוח הנגוס הוא בעצם כאילו אותה אכילה מפרי עץ הדעת יצרה את הדבר הזה שאנחנו רואים אותו כלוגו. רק שתדעו למי שלא הבין למה זה תפוח נגוס. עכשיו, אז אנחנו רוצים רגע להעביר את זה, אז כאילו אני רוצה רגע לחזור לעניין של הלחם, ולמה בעצם דיברנו, זאת אומרת, השליטה בבני אדם, זאת אומרת, על ידי אותם שחושבים שהיה אחרי דור המבול, דור המבול היה, עשה בלבול גדול בעולם, אבל הוא לא לחם, הוא התנגד לבורא במעשים שהוא עשה, ועשה שם המון בלגן, אבל הוא לא הלך להילחם פיזית בבורא. הדור שאחרי נוח, שבעצם אותם שאריות מדור המבול, קם דור הפלגה, שבראשו עמד נמרוד, זאת אומרת, נמרוד זה אותיות מודרני. זאת אומרת שהיום אותו נמרוד מופיע בהיפוך האותיות בכל מה שנקרא מודרני. זאת אומרת, הוא גם מורדני. זאת אומרת, הוא מורד, אני מורד ביוד. כאילו, העניין של הנמרוד יוד, כאילו, עכשיו הדברים שאני רוצה רגע, אני פשוט רואה מה שהוא כתב פה על החכה עם כל האלה, משה. תראו, אז העניין הזה של כאילו הוא דיבר על הקשה של הלחם. אתם יודעים, אחד הפלאים הגדולים שהיו בבית המקדש, זה היה לחם הפנים. למה הוא נקרא לחם הפנים במקדש? כי הלחם הפנים, נכון שאתה אופה משהו, תופה, אז בדרך כלל האש של התנור או של הטבון תמיד מחממת את הצד החיצוני, נכון? והצד הפנימי הוא תמיד רך, כי שם האש לא הגיע, אבל התפיחה שלו הוא נשאר, זאת אומרת, במצב של רך ולא פחות מבושל, והלחם הקשה בעצם, שאתה מחזיק כיכר לחם, אז זה בצורה ברורה שבגלל שהחום יושב על החוץ, אז בפנים רך ובחוץ קשה. בבית המקדש זה היה בדיוק הפוך. דווקא עם כל האש בתנור שדלקה באופן פעיל ורגיל, הלחם היה הפוך, בחוץ היה רך ובפנים קשה. זה אפרופו אתה כותב על אל תאכלו את הקשה של הלחם, וזה נקרא לחם הפנים. עכשיו, היו בלחם הזה, בכל דבר שהיה במקדש, היו המון סודות והיו המון דברים פליליים. אז אחד הדברים זה הלחם, היה נשאר משבת לשבת, חם ועם ריח שלפני דקה עשו אותו, לפני שנייה יצא מהתנור, הוא לא היה, החום לא היה יורד, בלי שהיה תנור, והוא גם היה יוצא לחם הפוך, בחוץ רך, בפנים קשה. זאת אומרת שזה נגד הטבע. עכשיו, איפה כולם? תאיר אותם, תעשו שיתופים שיגיעו כולם בעזרת השם. באמת, אל תפחדו מהשעה, קודם כל מזיזים את השעון תכף, אז בעצם מרוויחים את השעה הזאת, ומה שעכשיו אחד יהיה 12, סליחה, יהיה עכשיו 2, אבל אנחנו מבחינת העניין לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אז חייבים לדבר על מה שקורה ולדבר על ה... על הדברים שבעצם הם ברומו של עולם. עכשיו, אחד הדברים, את מה אתה לא מזיז? בקיצור, הקטע שאנחנו צריכים להבין בעצם בתוך העניין של הלחם, שבעצם מפה באנו, זאת אומרת, הוא אותו המקור, הרי התינוק לא מתחיל לדבר עד שלא תואם אחד מסוגי דגן. זאת אומרת, אז עץ הדעת כמעט, זאת אומרת, די בוודאות, הוא בעצם מה שנותן את, את הלחם. וגם הלחם, אז בגלל שהוא נותן חוכמה, הלחם, אז הלחם של היום הוא לחם מתועס, שהוא לא לחם האמיתי. זאת אומרת, הוא לחם טעים והכל בסדר בו, רק העניין הוא שיש סוגים, קודם כל יש המון המון סוגים של לחם, והכל בא מסוג הקמח שנמצא, ויחד עם סוגי השמרים. סליחה רגע. שמטפיחים אותו. הם מזיזים אותו בשתיים בלילה. בשתיים הם מזיזים אותו שעה אחת קדימה. עכשיו, אז כאילו אתם פה לא יודע אם מרוויחים או לא מרוויחים פה. לא עשיתי את החשבון של שעה, כי בליל שישי זה לא מעניין. אנחנו בדיוק עדיין עם האורות של ראש החודש, של ראש חודש ניסן. ומי שלא שמע, לא שמע, כי אתמול עשינו שם שיעור ושם אין קליטה, אז אי אפשר היה להקליט אותו בפוזיציה שהיינו שם. אבל אני יכול לקחת את העיקרים של אותו שיעור, וקודם כל אני מודה לכל אלה שהגיעו, לכל אלה שהביאו ותרחו ועשו. באמת שהשם יברך אותם, זה כאילו הפך להיות שולחן פלאי מה שנעשה שם. באים כל הזמן אנשים ואוכלים וסובעים, והשולחן מתמלא מאליו, כאילו ממש מעשה ניסים. כל הזמן מגיע אוכל. אצל דוד המלך, אל תשאלו איך זה קורה. שם שער השמיים, שם בעצם נמצא הכל. שם אנחנו עורכים את ה... אמרנו שלחם, עטיות הלחם, זה גם הלחמה וגם מלחמה. זאת אומרת, אז בלחם יש הכל, בתוך המילה, זאת אומרת, יש... למה התחלנו לדבר על זה? כי אמרנו שבשביל ש... הרי המלחמה של אותו דור הפלגה שהייתה, אותו דור שנקרא ברשות נמרוד, בעצם מה שעשה הקדוש ברוך הוא, לקח את כל אלו שהיו בדור ההוא, מכל הדורות שהיו בעולם, כינס אותם והביא אותם פה לארץ ישראל, בסיום הסופי. עכשיו, מה קורה בעצם? מה זה הביא אותם לפה? הרי נשמות מתגלגלות. עכשיו, איך אתם רוצים לדעת ובביטחה שהן מתגלגלות? אז יש לכם את תפילה שיסדו חז"ל, ואנחנו מתפללים אותה בראש חודש. היום, מחר, אפשר להתפלל עד עוד מוצאי שבת, או עד, אפשר אפילו עד ליל הסדר. זה נקרא ברכת האילנות. מהי אותה ברכת האילנות? מי שיסתכל טוב ויקרא בסדר הברכה הזאת המורחבת, אז הוא ימצא שבעצם מדבר פה על בעצם על מה שאנחנו חווים כל הזמן, היא תורת הגלגול. זאת, עכשיו כתוב שיש ארבע, כשאתה פותח במשנה, אחד הדברים שמלמדים את הילדים כדבר ראשון במשנה, שיש ארבעת ראשי שנים. ארבעה ראשי שנים הם. אז יש את ראש השנה שהוא... שאנחנו ראש חודש חודשים מולכם, שממנו בעצם מתחיל הכל. וההתחלה הזאת היא, אז מה קורה בעצם? מה אתה אומר בברכת האילנות? אתה, אני יכול להקריא לכם את זה, העניין הוא שבברכת האילנות הם כותבים לך שאתה עכשיו מברך את כל מה שמגולגל בעץ הזה, את אותם נשמות, אותם צפצפות, ככה הם כותבים, ככה כתוב בברכה שאתם אומרים. אתם לא שמים לב אולי מי שמברך, אבל מי שרוצה להיכנס לעומק של הדבר, הוא בעצם מדבר על הגלגול. אז אני אגע דקה מה זה גלגול נשמות ואיך זה עובד. יש ארבעה סוגים, כל דבר מחולק בעולם הזה לארבע מבחינת קודש. ארבעה דברים, אז אמרנו שזה מתחיל בצד של, סביבנו, יש דומם, יש צומח, יש חי ויש מדבר. זה גם נמצא בסדר הבריאה. הדומם, הצומח, החי והמדבר. ובין כל דבר שכזה, יש משהו שלב ביניים שפשוט הוא יותר פלאי ופחות מתייחסים אליו. עכשיו, השלבי ביניים נמצאים, כי הוא לא פלאי כל כך, הוא פשוט לא נמצא במציאות שאנחנו, כי מישהו דואג להסתיר אותה מאיתנו. זאת אומרת, בין הצומח לחי, יש משהו גם באמצע, יש עץ שהפירות שלו הם ביצים של אפרוחים. ויש, אנחנו קוראים את זה בגמרא, וגם יודעים שפה בארץ ישראל, בטבריה, היו כמה עצים כאלה, ויש גם צילום של עץ כזה. זאת אומרת, מה זה אומר? שבין הדומם, צומח, חי ומדבר, זאת אומרת, יש שלבי ביניים. שלבי הביניים נמצאים, נגיד, בין, אמרנו, בין הדומם לצומח, או בין, סליחה, בין הצומח לחי, שיש בו את הקטע של, מדבר, לפני שמדבר, יש את הקטע של, אותו עץ, שהוא בעצם צומח, שמוציא בעל חיים. זאת אומרת, הפרי שלו נפתח, יוצא ממנו ציפור ואפה. ויש אפילו בגמרא ששאלו מה מברכים עליו אם הוא בכלל כשר. אז עד כדי כך יש כזה עץ, אבל השכיחו אותו מאיתנו. יש גם עוד שלב אחד של בין החי, בין הדומם לצומח, או בין הצומח לחי. יש את כמה אחד של חיה כזאת שנקראת אדני השדה, שהיא בעצם חי, בעל חי, אבל יש לו טבור, והוא בעצם חי כמו עץ. זאת אומרת, הוא חי, יש לו צורה והכל, יש לו רדיוס של איזשהו, כמו איזה צינור כזה, אבל לא יכול לזוז, כי הוא מחובר לאדמה. והוא בעצם מקבל את האוכל שלו מהאדמה. זאת אומרת שזה, הוא חי, אבל הוא קשור לאדמה, כאילו צמח מתוך האדמה. עכשיו, זה נקרא אדני השדה. ככה הוא נקרא. ויש דבר נוסף, יש את הסירונית, או את מה שנקרא החצי דג, חצי אישה. עכשיו, החצי דג, חצי אישה, היא נמצאת גם בספרים, וגם יודעים שיש דבר כזה באמת בים, קוראים לה סירונית. עכשיו, היא נמצאת, אבל לא, זה לא השיחה, אני רק פשוט לא נגעתי במה יש בשלבי הביניים, שנדע שתדעו ש... אז בין הדומם, צומח, חי ומדבר, עכשיו מה קורה? יש ארבע עונות בשנה, חוץ מהארבע עונות שאנחנו מכירים של חורף, סתיו, אביב וקיץ, יש ארבעה עונות שבעצם נמצאים באותם ראשי שנה. ובראש חודש חודשים, מה קורה? יש חילוף, נגיד, נשמה שהייתה מגולגלת, בדומם, היא עולה שלב באותו זמן, אם יש לה זכויות, תלוי לפי האבונות, לפי החטאים שהיא עשתה. היא עולה שלב, ומדומם היא הופכת לצומח. ומצומח היא הופכת לחי, ומחי היא הופכת למדבר לאדם. זאת אומרת, כי אנשים חושבים שכשאדם נפטר, אז יש לו משפט, והאופציות שלו זה או ללכת לגיהנום או לגן עדן. זה לא נכון. זה אופציות ששמורות לצדיקים ביותר. רוב העולם, או רוב האנשים, הם מתגלגלים. והגלגול הוא לפי מעשיהם. עכשיו, כשאתה או את רוצים להבין שהעולם הזה הוא רק ממד אחד בתוך שאר הממדים, שהשם ברא, רק שפשוט, רק אם אתה לומד בחוכמה הזאת של הסוד שבתוך התורה המופלאה הזאת, אז אתה גם מבין שמה שלימדו אותך, כי הם מסתירים לך את זה. כי את השיעורים האלה לא תלמדו, זה צריך שיעורי קבלה, אבל זה לא, הקבלה היא לא צריכה להיות, נכון שהיא תורת הסוד, אבל אתה יכול ללמד אותה גם ילד. מה, הוא לא יבין מה שאני אומר? עכשיו, אז העניין של להבין רגע איך זה עובד, אז כשהיום למשל, אנחנו קוראים את זה בתפילה, מי שלא שם לב, ושמואל אמר שהם קראו היום בבוקר, אשריהם שזכו והספיקו, לא תמיד מספיקים לקרוא את זה בבוקר, זה נקרא ברכת האילנות. ופה אתה מברך את האילן, שהנשמות שמגולגלות בו יעברו מהר מהעץ של אותה נשמה שהייתה בו, היא תעבור מצומח לחי, זאת אומרת היא תהפוך לבעל חיים, ומיד אחר כך היא תהפוך למדבר, זאת אומרת לאדם. וכי זה חלק, כי העולם הכל מגולגל בו, כל מה שאתם רואים סביבכם הם נשמות. גם המים, האוקיינוסים, זה הכל בנוי ממשהו שהוא חי, רק שקוראים לו חי ודק, או חי וננו, לא משנה שכאילו שמות, זאת אומרת, הדברים האלה הם נמצאים בתורת הגלגול, שבעצם כל העולם הזה הוא נקרא עולם של גלגל, הכל מגולגל בו. אני לא יודע מה שהוא כתב פה על הקשה של הלחם, אנחנו יודעים שהם בעצם, אני פשוט יוצא מהנושא, אבל חבל שלקחת את התשומת לב, הרעלים שמדברים עליהם, זה לא בדיוק רעל שאורג. הם יש להם מטרות אחרות חוץ מלהרוג. הם יש להם מטרות לשעבד אדם לבתי מחלות. לשעבד אדם לפתח סימפטומים וכל הזמן לצרוך דברים שהוא לא באמת צריך. אבל הם יוצרים קודם את המחלה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נקרא מקדים תרופה למכה. הם עושים בדיוק הפוך. מקדימים מכה בשביל למכור לך תרופה. וצריכים להבין שזה שם נמצא. זאת אומרת, רוב המחלות שיש בבתי המחלות, הן מחלות שלא היו, אלא, זאת אומרת, הם מצאו אותם וייצרו אותם, מייצרים אותם עד רגע זה לבני אדם. איך מייצרים מחלה? אז אחת השיטות היא להרעיל את המים ואת המזון בשיטה כביכול לגיטימית, בצורה ברורה. זאת אומרת, מה הם עושים עם המים? אומרים לך, תשמע, כל תינוק שנולד או כל ילד בשביל לחזק את שיניו. כאילו בורא עולם, זאת אומרת פה מתחיל המרידה והבגידה הראשונה בבורא עולם, הוא לא עשה מים טובים, אלא הוא עשה, זאת אומרת המים שהם לא, זאת אומרת האדם לא נולד מושלם, הוא נולד כתינוק חולה. כי למה? כי בחוץ יש כל מיני וירוסים. מה זה וירוסים? זה המצאה, לא קיים בעולם. זה גם המצאה זדונית. חוץ מזה, מה הם עושים? הם לוקחים, עכשיו שאלה מה, למה מרעילים את מה שמרעילים? זאת אומרת, ההרעלות האלה שכמו יש, כמו שמרססים תפוח, אז יש מוח זדוני שעושה חישוב מראש, שהאנשים עכשיו יאכלו את הבננה, יאכלו את התפוח. איך אני גורם לו להיות חולה? עכשיו תגידו, זה מוח מעוות, זה מוח סתני, זה מוח זדוני, קודם כל כן. עכשיו, ואיפה הוא נמצא? בממשל שלך. במקום שבו אתה האמנת וממשיך להאמין, בבתי המחלות, משרד המחלות, אין דבר כזה בריאות. אתם הבנתם שזה לקיחת השם מהבורא עצמו, שהוא בורא בריאות, ואין דבר כזה בריאות. בריא בלשון תורה זה שמן, זאת אומרת, או שמנה. זאת אומרת, לכן שני הדברים האלה, אני תמיד חוזר ואומר, אנשים פשוט התרגלו, להגיד את זה, בריאות, מכניסים להם בראש, בהיפנוזות, בכל אלה, בריאות, 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 לא שכן לדבר על בריאות, תהיה בריא, תהיה זה, אסור להגיד את זה. כי אתה בעצם משתמש בשמו של הבורא למקום לא נכון. ואתה משבש את השפה, משבש את התדר, ובוגד בבורא. וצריכים להבין, אז מה קורה לאותם אנשים שהם מייצרים בצורה מבוקרת? הם בעצם השתלטו, כביכול, כביכול השתלטו, הרי זה הכל ממנו. והם בגלל המעשים הלא טובים שלנו, או בגלל הניסיון הגדול שבו אנחנו עומדים, אז הם מייצרים לך את המחלות, פשוט מייצרים אותן. זאת אומרת, הם לוקחים ילד קטן שרק נולד ואומרים, רגע, רגע, אנחנו השליטים פה, קודם כל התינוק שנולד ואימא שלו, בוא נדחוף לך חומרים שיהפכו אותה, את האימא ואת הילד לאנשים חולים. למה הם יהיו חולים? שבמשך הזמן הם יעשו הסכם של קשר בלתי פוסק בין הקופח, מלשון מקפח את חייו, כי זה לא היה לפני 100 שנה, ולא היה דבר כזה, לא קופח, ולא בית מחלות, ולא רופאים בכלל. הרופאים שהיו, של עם ישראל לפחות, כי לא היו דברים כאלה, לא, כי לא היה צריך. כשהיה בית המקדש, בן אדם היה חולה, היה הולך לכהן, הוא אמר לו, תשמע, אתה יש לך, אמרת לשון הרע, עשית איזה משהו עבירה, לך תקריב קורבן, תתחייב שאתה לא חוזר עליה, אתה מתרפא. מיוחד שאנחנו מכירים, מדברים, יש פרשה שלמה שהיא מתעסקת בצרעת. שבצרעת היא באה, שיודעים שהמחלה הזאת, כמה שהיא קשה, היא באה בעיקר מלהוציא שם רע, ולכן היא נקראת צרעת. עכשיו, הכל נמצא בדיבור. זה מהריסוסים. אז איך יוצרים מחלות? קודם כל מזריקים לכל תינוק ולאמא שלו. עכשיו, הזריקה הזאת מתחילה במשולשת, אצלהם הכל בשלשות. הקודש הוא בארבע. אצלהם זה שלוש, שלוש, שזה יעבור לשלוש ושלוש זה שש. זה חלק מהכוח הכישופי שמשתמשים במספרים. עכשיו, אז האימא, אומרים לה, תשמעי, השם קבע בעצב תלדי בנים. מה זה? זה לא עונש, מה שאנשים חושבים. זה אותו התיקון שלה, הוא ללדת ילדים בעצב. זה תיקון של אותו חטא שבעצם הפיל את העולם לאן שהוא נמצא היום. אז בעצב תלדי בנים, זאת אומרת, העצב זה גם הדבר העצבי, העצבים, מרכז העצבים שנמצא אצל האישה בחלק התחתון של עמוד השדרה שקרוב לרחם. עכשיו, כשאותה אישה יולדת וזעקתה בלידה, היא בעצם מגיעה השמיימה. והזעקה הזאת בעצם יוצרת את התיקון. הכאב העצום הזה שחווה אישה בלידה, עושים שני דברים מרכזיים. הראשון, את הקשר שלה עם הילד או הילדה שהיא סובלת ממש באותו קטע שלפני ההתפתחות והיציאה. יש בזה סודות גדולים בצעקה שלה ובכאב שלה. היא בעצם ככה מתקנת, במיוחד שזאת אישה יהודיה, היא מתקנת את העולם מהר יותר. עכשיו, מה הם באו ואמרו לה? הם יודעים את מה שאני עכשיו אומר לכם. אז אומרים לו, אנחנו רוצים לפגוע בתינוקות. ותדעו, ואני יוצא רגע שם בצד, יש פה רצח של אלפי תינוקות כל שבוע. יש לזה שם מחלי ומחריד ושקרי, ואנשים ממשיכים לקרוא לזה לידות שקטות. כמו ששופט ממנה את החבר שלו, במקום להגיד קומבינת גניבה, קוראים לזה ניגודי עניינים. יאנו מרקחים את הסיפור של רציחת תינוקות, שזה היה מזעזע את אמות הסיפים של כל עם ישראל, כי לפגוע בתינוקות, אז מה זה לידות שקטות? אתם יודעים שהזבל כימי הזה שיושב בכנסת ומכבדים אותו, כי יש לו, הוא חבר כנסת, שהיה רופא נשים ערבי, שרצח עשרות אלפי עוברים בהפלות של נשים יהודיות. כשהאיש הזה מגיע לבית המחלות, אתם יודעים איזה כבוד עושים לו? הרופא הנשים המעולה, לא להגיד את שמו, שהוא לא מאוזן ולא בטיח ולא אבו, הוא אבו של המוות. וזה יושב בכנסת על, בזכות אלפי התינוקות שהוא הרג כרופא נשים. אין דבר כזה רופא נשים. זה שקר אחד מוחלט שהמציאו אותו בשביל לחסל תינוקות ואימהות. מה דעתכם על זה? תבדקו את ההיסטוריה, לא היסטוריה, תבדקו את העבר שלכם. לגבר אסור לא רק לראות אישה, אלא גם לגוע בה. ולא, בטח ובטח אם היא נשואה, ובטח ובטח שהוא נתנו לזה לגיטימציה שנקרא רופא נשים. אין דבר כזה, תברחו מזה, תברחו בכל מה שקשור לבתי המחלות. אמרתי את זה בשיעורים קודמים, אני חוזר ומדגיש. עכשיו, אין מוות בעריסה, זה הכל שמות שהם הפליצו והמציאו. זה סוג של מוות שקורה בגלל הזריקות שהילד חוטף. בואו תבינו איך זה עובד. יש עכשיו, יש כמה סוגים, מכניסים בסטורה סטטיסטית מאוד מסודרת, שילד אחד יצא גמד, ילד אחד יצא עקום, ילד אחד יצא נכה. זאת אומרת, בסטטיסטיקה שמתוך 1,000 או 10,000, יש להם ממש מדע מדויק, כי כל זה שולט הזרקיה, הזריקה. זאת אומרת, עכשיו, האימא שחוטפת את האפידורל, זאת אומרת, יש דבר נורא והיום, כי בעצם היא מאבדת את הקשר שלה עם הוולד, עם התינוק, ופה, כי היא בעצם פחות כואב לה, ואז הקשר שלה, אם פחות כואב לך, אז יש לך גם פחות קשר עם הילד שלה. וגם משכנעים אותה לא להעניק. זאת אומרת, ההנקה שבעצם מעבירה באמא יהודיה, אמא יהודיה שמניקה את התינוק שלה, לא נותנת לו רק הגנה חיסונית בשפה שהם מדברים, היא נותנת לו גם את כל המבנה הגנטי הרוחני שהיא נושאת איתה באמצעות ההנקה. כי יש דבר כזה שנקרא, פשוט לא רוצים להגיד לכם, כמו שיש בתורת הגנים, בתורת ה-DNA, אז יש סוג של DNA רוחני, שזה גם RNA נקרא, אבל לא משנה, זה משהו רוחני שהאימא, עכשיו מה הם עשו? במקום לתת לתינוק את מה שהוא צורך את הנוזל שנקרא חלב אם, נותנים לו דבק שעשוי מחומרים שהם מותאמים לזריקות שהוא קיבל. וככה זאת שליטה בתינוקות. עכשיו, אז זו שליטה אחת, אבל פה הם התרבו הילדים והם החליטו לצמצם אותם, והם צריכים להעשיר את קופות בתי המחלות, אבל לא מבחינת העושר הכלכלי, אלא בשליטה בבני אדם. כשבן אדם נולד, זאת אומרת, אז הוא היה קודם כל תינוק, והאימא שלו, כמו שהאימא שלה, חתמה שהוא מספר. ברגע שהוא מספר, הוא כבר שייך לתאגיד, היא בעצם ילדה מניה. עכשיו, הרעיון הזה שהיא ילדה מניה, זה בעצם מניה באיזה חברת ענק, שהיא בעצם חברה שיש בה, כשהאדם הפך להיות מספר, הוא חלק מתוך המספור הכללי של אותו דבר שנקרא בורג אום, שהוא בעצם שולט היום על העולם, ומי ששולט בו זה אותם שליחים של אותו שטן, של אותו האפיפיור, של אותם אלה שהם הרומאים, האדומים, הם כל אלה שאנחנו מכירים את השמות שלהם, בבונים, איך שאתם רצו, כל אלה זה שלוחות. אבל העניין הזה, תראו, גם שקוראים לזה אילומינטי, זה לא בעברית, זה אל שאתה מאבד את האמונה בו. אמונתי אילומינטי. זאת אומרת, אמונתי, תסתכלו טוב, זה לא. היא לא, הוא לא אמונתי. זה מה, מה זה אומר? שבתוך האותיות של האל לא אין אמונתי בו. חס וחלילה, זה הם אומרים. כשאתה אומר את זה, אתה בעצם מאוד בעברית, שאין לך אמונה באל. אז תשמשו פחות בשבות האלה, ותמיד תאגרו אותם בצורה של אילומינצים, כמו שהם באמת מה שהם. עכשיו, אז זה רגע פתיח שכבר דיברנו עליו הרבה שיעורים מלפני כמה שנים, דיברנו, אבל צריך לשנן, צריך ללמוד כל הזמן, יש גם קהל שלא מבין ולא שמע. אז כדאי שתלמדו ותבינו ותדעו איך זה עובד. אז זאת אומרת, התינוק שנולד, בעצם מחדירים לו מרגע שהוא נולד עד גיל 18, 60, נגיד מינימום 60 זריקות, כי הכל אצלם ב-6. אז 66 זריקות. מה יש בזריקות? בזריקות האלה יש, קודם כל, כשהוא נולד, איזה סוג של אדם יצא ממנו. הוא יכול להיות אדם שיש לו כך וכך סוגים, כי בתוך הדבר הזה הם מזריקים פגמים גנטיים שמצטרפים ל-DNA שלו, ויוצרים לו בתוך הגוף פגמים שהם אחר כך יצטרכו להציל אותו עם הדברים האלה. לא צריכה להיות בעיה, סתם, כמו שעשית לי פה סבתוכה, אתה רואה, כולם מתעסקים בקשה של הלחם, אל תפחית את האנשים סתם. זה לא נכון הדברים האלה, זה גם פייק. כי יש בקשה של התפוח הרבה יותר בעייתי מאשר של הלחם. כי ברגע שהלחם נשרף מלמעלה, אין איתו שום בעיה. זאת אומרת, גם אם שמו שם דברים מזיקים, האש שרפה אותם. אז לכן אין שום בעיה בקשה של הלחם, ואל תיכנסו לפאניקה, הוא התכוון לאיזה משהו אחר, וחבל שהוא אמר את זה בלי להתייעץ איתי. אז בחילה, שבי, זה לא היה נכון לכתוב את זה, כי הכנסת פה את האנשים ללחץ, וזה לא, אנחנו לא נמצאים שם, זה בדרך כלל, זה לא שם. כי גם הדברים שמפרסמים בפייק, אם יש דבר שנקרא, חדשות, להפוך אותך להזוי, להפוך אותך ל... אז הוא נותן לך באיזה כתבה, שבאיזה מקום, שבלחם או בפרי, יש בעיה, ואז אתה מפרסם את זה, ואז בעצם יוצא שכולם אומרים, רגע, גם זה מורל, זה מורל. אז זה סתם לא... משה שבי בן אליהו, שהשם ייתן לך רפואה שלמה בנפש ובגוף, בעזרת השם. אבל בבקשה, אל תפרסם דברים כאלה, זה פשוט יוצר אחרי זה בעייתיות. אין שום בעיה בקשה, אפשר לאכול את הלחם. אתם רוצים לשמוע ממני, רוב הלחמים הרגילים בכלל אסורים לאכילה, לא רק הקשה, גם הלבן. אז אני אסביר לכם למה. כי הלחם הלבן, בדרך כלל, הוא בעצם אבי אבות הבעייתיות שחלק ליצור, הוא יוצר כמה סוגים של מחלות. מחלות מעין, מחלות סוכרת. הוא בעצם מייצר, הרי הם אמרנו מייצרים את המחלות לפני התרופות. איך יוצרים מחלות לפני התרופות? לוקחים את הילד, אז קודם כל מזריקים לו, נכון? אחר כך דואגים שברשתות, זאת אומרת שהילד הזה יגדל על דברים שהם מפוצצים בקמח לבן ובסוכר. למה? הם רוצים דור סוכרתי. זאת אומרת, דור שחייב את האינסולין ואת העזרה של בתי המחלות, זאת אומרת, הוא לא יכול לעשות שכולם יהיו סוכרתיים, אבל 10% מהאוכלוסייה היא סוכרתית. עכשיו, אז העניין הזה של הקטע הזה של מה שעושים, תמשיכי לאכול את הלחם שאת אוכלת אלינור, הכל בסדר, תברכי רק לפני ואחרי, ותתלי ידיים, את מוגנת, הכל בסדר. העניין הוא שהבעייתיות שנוצרת באכילות, את מיוחד אצל הילדים. אז אמרנו קודם כל, היום באופן שיטתי, אחרי שאנשים קיבלו את הזרקיה, והתינוקות קיבלו את הזרקיה, זאת אומרת ילדה בת 17 באופן מוכח, ולא מדברים על זה, וזה לא נקרא לידות שקטות, אלא זה נקרא עבודה בעיניים בשקטות. משקיטים את זה. כי אם ילדה הפסיקה לקבל היום מחזור בגיל 17, היא כבר לא תביא ילדים. בגלל הזריקות שכתב להם הזבל כימי שיושב היום בממשלה עם כל היצורים שיושבים שם. ואתם לא יכולים להתעלם מזה. אז אין דבר כזה לידות שקטות. יש רצח עם כמו שפרעו רצח תינוקות 150 בבוקר, 150 בערב, זה קורה פה היום. רוצחים פה תינוקות. הם מכסים את זה. לכו תשאלו רופאים. הרופאים, חלקם מסכנים, לא מודעים, אבל בגלל שהקוד ההיפנוטי שבתוכם, הרי יפנתו גם את הרופאים, או שגם יזריקו לרופאים שבאמצעות זה גם הם שולטים בהם, אז אין לך מה לדבר עם רופא, כמה שזה כמו לדבר למסך, הוא לא יבין מה שאתה רוצה ממנו. עכשיו, אז קודם כל רגע נבין, שהם בעצם יצרו את המחלות האלה, או יוצרים אותם כל רגע נתון, באמצעות אותם זרקיה, באמצעות האוכל וההרגלה הזאת של לקחת את האימא, ולהגיד לה לא להניק כי זה יפגע לך בשד וזה יפגע לך בהרגשה, לכי לעבוד, עזבי אותך מלהניק ולהעניק, תביא תינוק זומבי, שיהיה ילד זומבי, שהיום מה שאתם רואים את התוצאה, ההורים והילדים, זה באפריקה וזה בצפון סהרה. אין קשר בין הורים לילדים היום. לא רק בגלל שגירשו את ההורים שלהם אחד מהשני. אין קשר, הילד יכול להיות ליד האימא, והוא בטלפון שלו, והוא בחבורה שלו, והאימא פה, ואין ביניהם שום קשר. הוא רק יחסי תלות. היא רוצה עדיין להעניק בצד הטבעי שנולד בה, שהאימא רוצה לתת לילד. הילד לא סופר את האימא. וזה נמצא בכל או ברוב הבתים בעולם, במיוחד בארץ. זה אסור שיהיה, אבל אלו עובדות מציאותיות ואי אפשר להתעלם מהן. עכשיו, אז הדברים צריכים להיות קודם כל בתובנה של כולם, שמי שהולכת ללדת והיא מודעת למה שקורה, בשום פנים ואופן לא להתקרב לא לרופא נשים, לא לרופאת נשים, לא לבית יולדות, לא לשום מקום שקשור אליהם. תלדי באמצעות דולה בבית, יעלה כמה שיעלה. ואם את כל כך חוששת, תשלמי על אמבולנס פרטי שיכול, זאת אומרת שהבאתי, על רופא, לא רופא, על רופא, שאם יש סיבור, אם חלילה יש סיבור, יעזרו לכם. מה שתדעו לכם, שהאמונה בבורא עולם מתחילה בזה. במי אתה מאמין? ברופא? באמבולנס? אז אתה לא, אז גם אם הילד הזה לא צריך להיות פה, והאימא לא צריכה להיות פה, הסיכויים שלה למות בבית המחלות עם התינוק שלה או התינוק שלה או היא, הם הרבה יותר גבוהים אם היא תלד בבית מתוך אמונה. זאת אומרת, היא תתפלל, ואנחנו יכולים להוכיח שכוח התפילה או כוח האמונה שלה יכולה להביא את הילד לא רק מה שנקרא מושלם, מרופא כמו שהבורא רוצה אותו, אלא גם יהיה תלמיד חכם עם כל יתעניק אותו ותעניק לו ולא תעזוב אותו בגיל חודש באיזה, לא רוצה להגיד אפילו את השמות שהם קוראים לזה, כל מיני תינוקיות, אין דבר כזה, כמו בקיבוצים, כמו בבית הילד ובית הסבתא שלהם, ו פעוטון ושמעוטון, זה הכל חרטות המצאה אילומינצית. עכשיו, מה השאלה? אין הפלה טבעית, אין דבר כזה. הפלה טבעית זה זירות שהם עשו באמצעות הזריקות או המאכלים שהאימא אכלה. עכשיו, שתדעו, דברנו כל הזמן תורת הגלגול, רק שנדע, תגידו מהו בר השם, נכון? תשאלו, למה? בוא נשאל בצורה רוחנית. זאת אומרת, מהו השם שהוא צריך למות, הוא לא יצא לעולם, ומה השם עם האמא והאבא. אז קודם כל בוא ניגע בזה בפן הרוחני, אז יהיה לנו גם להבין את העניין הזה. אם יש הפלה טבעית, מה שנקרא, הפלה טבעית, אבל היא בדרך כלל לא טבעית, הפלה שטבעית זה של האמא קרה משהו, היא נפלה. נגיד, סתם דוגמה, אז קודם כל בוא ניגע בצד הרוחני. שהעובר הזה, אם הוא נרצח כמו החבר כנסת הערבי הזה, ויש כמוהו, אלפי רופאים שרוצחים כל דקה נתונה תינוק כזה, בהפלות מסוגים שונים. זאת אומרת, הם עשו חוק נגד הפלות, אבל מצד שני נתנו באופן פרטי, לכי תעשי הפלת, שלמי לאבו סבתא שלו. והם רוצחים, היום אתה נכנס לבית המחלות, רובם שם ערבים. אז אתם לא צריכים לפחד ולא לשאול שאיפה הם צריכים ללדת. תלדו איפה שבראש שלכם. זה אין להם את הכוח לשלוט בכם כל עוד אתם נתתם להם את הכוח. אחד משלבי הגאולה זה קודם כל שכל האנשים שישנים על הפנים, נתמר מה שנקרא מונשמים מורדמים, יבינו שמישהו פה שולט להם בחיים בצורה שהוא הורג אותם. לא רק שולט, הורג אותם. ופה תתעוררו על עצמכם, כי אם לא תתעוררו היום, לא תתעוררו אף פעם. זה רק צריך לזעוק לבורא עולם. כשאני אומר לעלות בראש חודש ולהתפלל, זה צריכים שמלכות הרישה הזאת תעקר ותמגר מהעולם שאנחנו חיים בו. והמלכות הרישה הזאת נמצאת בממשל, נמצאת בתוך הבית שלך, נמצאת בתו זין, בתעודת זהות, נמצאת בכל המקומות האלה. עכשיו, חובתי להזהיר, אני מביא את הדברים האלה לא בשביל דקות אף אחד, אלא פשוט להבין, אתה לא צריך לשאול אף אחד. הם מיעוט בסופו של דבר. אנחנו פה הרוב. אז תראה, תשאלו איך זה יכול להיות שמיליונים נותנים שיצלמו אותם, שיעשו בהם, שיקו בהם, שיזריקו להם, והכל בצורה כביכול חוקית. כי כל עוד החוק הזה עובר בשתיקתכם, אז זאת אומרת, אתם מסכימים. וגם אחר כך, אם תלך לבית משפט, זה לא יעזור לך. אם יצא לך ילד נכה, בגלל שהוא זרק, או ילד אוטיסט, או כל... אין מחלות כאלה, זה מחלות של אוטיזם, וכל מחלות שמה שנקרא המופררויות של ילדים, הם כתוצאה מאותו סך החדרת חומרים זרים לגוף. כי הקדוש ברוך הוא לא צריך עזרתו של אף אדם. הוא ברא את העולם לעשייה. לא שיבראו לו או יתקנו לו את הבריאה שלו. ברגע שהפקרת את עצמך לרופא נשים ולטיפול של טיפת חלב, או לזה את הפקרת את הגוף שלך בידי גורם זר ועוין. אתם יודעים, לפני שהוא נהיה חבר כנסת, כמה נשים חסודות הגיעו לדוקטור הזה? שהוא אומר לכם שצריך להשמיד את מנידת ישראל מאותו דוכן בכנסת, אז הוא יצר בידיים שלו את המוות הזה לתינוקות. תשתרו כמה הפלות הוא עשה. זאת אומרת שזה רצח. קוראים לזה הפלה. עכשיו, כשמתי אישה מפילה את עוברה, זה קשור לעולם הגלגול. אבל אין דבר כזה הפלה טבעית. בוא נתחיל לעשות, זה, הם הרגו אותו בסטטיסטיקה טיפולית שהם עשו לאישה, הרי היא הולכת, מאמינה לרופא, נכון? אומר שרון, היא מאמינה לרופא. כי כשאתה בא לרופא, אתה שם את הנשמה שלך אצלו. אתה מניח את הגוף שלו, אתה תעשה בי מה שאתה רוצה. אתה תאמין, אם יגיד לך שיש לך סרטן, אם יגיד לך שיש לך זה וזה, אתה תאמין לו. אל תגידו לי שלא. יש פה מיליונים שהולכים לרופא ומאמינים למה שהוא אומר להם. אז אם אתה מאמין, הקדוש ברוך אומר, אתה מאמין, לא לך אליו, לך תסתדר איתו. אז בוא נדבר ככה, אין דבר כזה הפלה טבעית, יש דבר שזה רצח של תינוק, שבעצם שבו הזריקו לאימא, או נתנו לה כדורים שהרגו את העובר, כי היא תיקח, יגידו לה, קחי סידן, בתוך הסידן הזה יש, אני מדבר על כדורים אחרים, לא הסידן, אבל שהם בעצם יוצרים את המוות, את ההפלה הטבעית. כי כשהצד השני אומר בריש גלי, והוא מתנהג ככה. אם למשל בכוס מים ממוצע שיש בברז, יש כמות רעלים, שהמדינה, כל העולם, הוציא את הפלואוריד מהמים הציבוריים. ישראל, כי למה הם הוציאו אותה, את הפלואוריד? למה? מה זה אין שידור? לכולם אין שידור. הם משבשים, כי תיכנסו מחר מקסימום ל-528 ותראו את זה מחר או מחרתיים. לכולם יש שיבוש, יש כאלה שרואים טוב בינתיים, אני פשוט לא רואה. רק כתבו לי שיש שיבוש. מי שישתבש לו, שיצא וייכנס. פשוט יצא ויחזור חזרה. אני יודע שהם עושים בעיות ומשבשים, אז אותו סוכן שבק או סוכן שיושב פה ומשבש לאנשים, אני מאחל לך שאם תמשיך לשבש, שהשם ישבש אותך, תגידו אמן. לא יודע אם זה סוכנת או סוכן שיושבים ומקשיבים לשיעור ודואגים להוריד ולפגוע בו, שכמו שאתם משבשים, שיהיה לכם את אותם שיבושים, כי אנחנו פה מצילים אנשים ונשים, כי זאת האמת, לכו תבדקו אותה. גם אם אתה סוכן שבק, יש לך איזה טיפת שכל. לך תשמע, לך תברר אם מה שאני אומר זה נכון. אם אתה בשביל ניירות מוכר ונותן לאנשים לראות, אתה מקבל ניירות מזכורת, שתוכל מחר שלהם גם אתה את המיסים, את המשכנתא ואת העבדות שלך, כדאי מאוד שתתעורר. יכול להיות שזה גם בינה מלאכותית שבעצם יוצרת את השיבושים, זה גם נכון. אבל טוב, לא משנה, אנחנו לוקחים, אבל בדרך כלל, אז בואו רגע נחזור לעיקר. אז קודם כל בואו נבין שבעולם הזה שאתה חי בו, אתה עומד מול אויב. האויב פה בבית. האויב עובד עליך. עובד עליך עבודה בעיניים. הפגנות. אתם ראיתם מה שאלינו ששלחו, אני מקווה שזה יהיה בתפוצה גבוהה, כי אני גם, אתה יודע, זה... אני אגיד לכם משהו שתדעו, הרי כל ההפגנות האלה, כל מה שקורה היום זה תוכנית סדורה שכבר תוכננה עשרות שנים קודם. הם פשוט הולכים לפי תוכנית, והם רוצים לראות אם הכישוף, מה שהוא קורא לזה תוכנה בינארית, ידע לזהות בין ה... חכי עכשיו עם מעפלות, איך אני אסביר. אני חבל שאתם מוציאים אותי מהשידור, מהריכוז, אבל רק שנבין. תורי, היא קטעה אותי עכשיו עם הדבר הזה, תכף אני אחזור. העניין הזה של מה שקורה סביבנו, למשל, ההפגנות, זה לא נולד ביום, זה לא פתאום הפגנות ספונטניות. זה תוכנן עשרות שנים. שזה יהיה ככה לפי התקדמות. תהיה קודם כל יזריקו לכך וכך מיליונים. דבר שני, יתפסו את כל האנשים, יכינו שהכל יהיה מצולם, ייקחו את המוח ואת הדעת של הילדים, של אנשים לתוך מסך, שיהפכו את העיר לחכמה ואתה תהיה גולם טיפש מטופש. כל זה מתוכנן, זה לא נולד בלילה. איך אתה יכול לדעת אפילו במדויק שזה מתוכנן? הם גם עושים את זה בסרטים שהם קראו לזה בשם בדיוני, משהו בד יוון, בד יווני. עכשיו, הבדיוני הזה, זה בעצם אותה מציאות שהולכת להיות במה שהיה קודם, נגיד עכשיו ההווה שלנו, שהמציאות היא שבעוד 20 שנה, רוב האנשים כבר לא יוכלו, זאת אומרת, יהיו נשלטים לפי התוכנית שלהם, כך וכך עם כל מיני סוגי אוכל או דברים כאלה שהם בעצם יהיו מושפעים מאותו אוכל, או כולם קשורים לדירוג חברתי, שזה כבר התחיל ממזמן, או לדירוג, בכל דבר הם קוראים לזה דירוג אשראי, הם קוראים לזה שיטת הניקוד עובדת ברכבים, בנהיגה שלך. זאת אומרת, אם אתה נוהג טוב, תקבל נקודות זכות. לא נוהג טוב, אתה תקבל נקודות חובה, תצבור כך וכך, יהיה לך עונש, יקחו לך את הרישיון, יקחו לך את הרכב. אתם מכירים את כל הסיפור הזה, זה הכל. הדברים האלה הם... גם מה שראיתם בבני ברק, זה חלק מהמשחק. זה חלק. אבל פה הקדוש ברוך הוא הופך להם את המשחק. כי מה שקרה, נגיד, בבני ברק, זה כבר קרה לפני שנתיים, בזה שהכניסו שני גדודי צבא קרביים לבני ברק. מה עשו להם המסכנים האלה, שהכניסו שני גדודים עם מסעיות, עם שוטרים, עם נשקים, נגד איזה... וירוס, חיידק שאף אחד לא רואה, דווקא לבני ברק. זאת אומרת, במי נלחמים בבני ברק? בבורא עולם ישירות. מה הם אשמים? אז עכשיו שכחתם את זה מה עשו פה? אז הם אמרו, בואו ננתב את ההפגנות לבני ברק, כי הם אשמים בכל. אגב, יכול להיות שבחינת שמיים הם באמת אשמים. כי יש פה בעיה, הם לא מוחים. שליחי השם אינם מוחים את עמלק, ולכן הם גם נאנשים. כי אמרנו, גם שדיברה, שרונה דיברה עכשיו על הפלות, אז תשאלו, הרי הקדוש ברוך הוא, הכל בהשגחה פרטית, אין פה שום דבר שנעשה בעולם הזה שהוא לא בהשגחה של אלפית אלפיון המיליארדית של כל מיקרון של מיקרון שקיים שהשם משגיח בו. זאת אומרת, אין פה דבר נעלם ממנו ונסתר ממנו, הכל זה הוא. אז לכן העניין של המלחמה הזאת, הרי אין עונש בלי אבון ובלי חטא. זאת אומרת, אם רוצים להעניש את בני ברק, יש בעיה. אם רוצים את התינוק, תגידו, הרי העובר לא חטא, נכון? לא חטא. אז עכשיו, אם העובר לא חטא, אז זאת אומרת, למה הוא מת? הרי יש חוקיות בבריאה. אז אומרים לך חז"ל, ומסבירים לך שאתה תבין רגע איך זה עובד, שאם אישה עכשיו הלכה ברחוב ונתקעה רגלה, והייתה בהיריון חודש שלישי, שני, רביעי, והיא בעצם הכניסה את הרגל, הלכה על איזה אבן, האבן הקמה לה את הרגל, היא נפלה, ונפל איתה העובר. זה קורה, וזה קרה. אז עכשיו, מה קורה? ההפלה הזאת, היא תגיד, איפה בורא עולם בתמונה? למה הוא נתן לתינוק שלא חטא בכלל? למות, ולאימא ולאבא את הצער, עכשיו כי הוא חיכה לתינוק הזה, ויש פה צער, וגם הצער לפעמים גם להורים של אותם אנשים. אז קודם כל בואו נסביר את איך זה עובד בעולם הרוחני, כי אם תבין את העולם הרוחני גם תבין את העולם הארצי. אז בעולם הרוחני זה אומר ככה, שהעובר הזה חטא בגלגול הקודם שלו, אבל נגזר עליו מוות, נגיד, בסקילה. כי יש כמה סוגי מוות בגזר בית הדין. יש בחנק, יש בערג, יש בשריפה, זאת אומרת, יש באבנים, אתם יודעים כל הדברים שאנחנו מדברים. עכשיו, אז מה קרה פה? אז התינוק, נגזר עליו שיגיע לפה לחודשיים לעולם הזה, ואחרי חודשיים הוא ייפול, ואז תתגלגל הנשמה שלו, או שתלך ישר לגן עדן או לגיהנום, תלוי לאן, כי שם היא ממשיכה את התיקון של אותה נשמה, תלוי מה נגזר. תגידו, אז מה השם האמא? מה השם האבא? אז שלושתם בסיפור הזה. בגלגול הקודם, שלושתם היו במשהו לא טוב, החזירו אותם לעולם שהם יעברו את החוויה הזאת. אז זה נקרא נכון, אפילו חודש מרגע לידה או כל מיני כאלה. אז זה, תדעו שבצד הרוחני שם נקבע לעובר, אם למשל היא נתקלה באבן, אז כאילו נגזר על אותו עובר מוות בסקילה. זאת אומרת, עצם זה שהיא נפלה על אבנים, אז, או משהו כזה נפלה, והוא נפל על, הוא נפל מגלם אותם אבנים, זה נקרא מוות בסקילה. ואם היא הלכה לשחות, וכמעט נחנקה, והוא נחנק, אז זאת אומרת מוות בחנק. אבל זה חלק מעונשי בדין, של מעלה כמובן. אז תבין, זה בצד הרוחני שצריכים להבין. עכשיו, ששרונה דיברה על הפלה טבעית, אין דבר כזה. זאת אומרת, אם זה טבעי, זה חייב להיות משהו שמזרז אותו, כי אין סיבה שאישה תפיל. אז עכשיו, אם יש סיבה, זה או שהזיקו לה, באמצעות כדורים שבעצם מזרזים הפלות, בלי שאמרו לה שזה רק אופטלגין. אמרו לה שזה, האופטלגין מאיץ הפלות, אנשים לא יודעים, או הקומול, זאת אומרת, בהיריון שם הרי כתוב, גם בעזרות, הסתכלו של העקומות, נשים הריון, נא להתוועץ עם רופא. זאת אומרת, הם, יש להם חובת עזרה, אז הם עזירים. אבל מישהו שומע, היא כואב לה עכשיו משהו, היא תיקח 8 עקומולים. אתם מכירים את הנשים האלה? אז אין פה אלוהים. הכאב עכשיו נמצא, אני אקח את הכישוף. אני אקח את האופטלגין, אני אקח את האקומול, היא תקנה לה עסקית, תשים בחירום, במגירות, בכל מקום יש לה... והיא יודעת, תגידו, אם את יודעת, או על יודע, אני לא מדבר רק על אישה, הוא גם גבר, הוא יש לו מחסן של משככי כאבים, והם יוצרים. עכשיו, אז עכשיו שנבין רגע את הדברים, מבחינת ה... עכשיו, באתיופיה, מה שקרה, האתיופים נשלטו על ידי האום, והעניין של בארצות שנחשבו לארצות נחשלות, זאת אומרת במיוחד במקומות האלה שלא הגיע אליהם הקדמה, כמו באודו, כמו גם באתיופיה, אז הם בעצם גם שם לקחו את הנשים ואת האנשים המסכנים והטובים האלה והתמימים האלה, וכבר חיברו אותם לבתי המחלות. תשאלי את אמא שלך, ותשאלי גם קרובים אחרים שיש לך שם. זה, מה בדיוק היה בתימן, באתיופיה, בארצות שבהם היו יהודים? הרי דבר ראשון שהם השתלטו, על, גם על האפריקאים, גם על השבטים באפריקה, אתם יודעים כמה הם הרגו? אבל מכיוון שאנחנו ניזונים מהתשקורת ששייכת להם, הם לא יגידו לך כמה הם הרגו שם. עכשיו, חייבים להבין, הדברים האלה הם נזק שעושים בכל העולם בצורה מבוקרת. התמימות הזאת היא שגם שיש לשרונה, שהיא באמת מאמינה שאימא שלה, שהשם ייתן לה רפואה שלמה ושיחזיק אותה לרגליים ותזכי שתהיה בחתונתך ובכל מה שאתם רק רוצים לטובתכם, אז שתדעי, מה שכותבת אלינור, הם לא רק זריקות, יש גם ריססו אותם, אמרו להם שיש להם קינים, הריסוס, כמו שהיה פה עם יוצאי, אתם יודעים ש אמרו להם שהם עלו לארץ, שיש פה כל מיני מגיפות, מלאריה, זה הכל שקר, לא היו פה שום מגיפות, הם רצו להמשיך להרוג כמו בגרמניה. עכשיו תשאלו, איך העסק הזה עובד? חייבים להבין את הדבר הזה, אתם לא יכולים להתעלם ממנו. זאת אומרת, אם אתה עכשיו ניגש לברז, אתה כבר בסכנת הרעלה. כי יש כל יום חברות ששמות רעל במים. הרעל הזה פוגע לך בגוף אם אתה מתחלח עם מים חמים. או עם הרבה מים. כשאתה מתחלח עם מים רותחים, ואנשים אוהבים להתחלח במים חמים מאוד. ואז מה קורה? התאים שבאור נפתחים, ואז אתה שם, זאת אומרת, קודם כל הרעל שיש במים חודר אליך. דבר שני, דבר נוסף, אתה שם את השמפוים שלהם, את הסבונים שלהם, אתה קונה מהרשתות, הוואי, לא יודע, כל מיני שמות, שאגב זה שם השם גם לפעמים בזה, ואתה שם אותו. ואז כשאתה, זאת אומרת, הרעל שיש במים שאתה מתקלח, לא מתקלה, הוא כל זרם שפריט של מים, הוא ברגע שעשית מים, שזה אמרתי לכם, תתקלחו במים חצי פושרים, חמימים, לא קרים, ותסיימו עם קרים שיסגור לכם, הקרים, פשוט זה גם, כשהגוף יתרגל כבר, אתה יכול להתקלח עם מים קרים. עכשיו, תשאלי עוד אנשים שישאלו, אני אומר לשרונה, תשאלי מה היה באתיופיה, חוץ מזריקות, היו שם ריסוסים נגד מחלות, היו שם כדורים, ויכול להיות גם שירעילו להם את האוכל. ברור שזה נכון, אומר לשרית. זה לא פוסט, זה אנחנו יודעים בוודאות. אז כנראה יש פה הרבה אנשים שלא מבינים איפה הם חיים. אז אני אעשה לכם חזרה גנרלית. תיכנסו לשיעורים מלפני כמה שנים, אבל חשבתי שכבר אתם עליתם כיתה. זה לא צריכים לראות פוסט, פוסט זה טופס. אז בואו אני אסביר לכם, למי שטרם מבין איפה הם חיים. יש כאן שני סוגי שמד שקוראים להם שואה. אחד שואה שלקח לה, זה קורה עכשיו בדיוק, כמה שנות הדרגה עד שהעלו במלחמת העולם הראשונה והשנייה, שאף אחד לא רצה להאמין, בדיוק כמו שהיום אף אחד לא רוצה להאמין. שהם לקחו, הם לקחו את המקום הזה מגרמניה, כי שם הם היו חייבים לסיים, גם כחלק מתוכנית סדורה, ואז הם העבירו, היה להם חובת התוכנית, סימנו 6 מיליון, כי אצלהם כל מה שקשור ב-6 הוא כישוף. עכשיו, מה קורה? אז הם בנו את המדינה הזאת גם עכשיו, בנו את המנידה הזאת, היא לא שייכת לנו, שתבינו. עם ישראל, ארץ ישראל ומנידת ישראל, זה 3 דברים שונים. עם ישראל, על אדמת ארץ ישראל, יש שייכות מוגבלת שהקדוש ברוך הוא נותן את הארץ המובטחת לפי המעשים. זאת אומרת, אם אתה כבר קורא את זה בפרשת השבוע, זאת אומרת, והוא אומר שאם לא תתנהלו פה, הארץ, נתתי לכם, הארץ שייכת לבורא עולם, לי הארץ, הוא אומר, במיוחד ארץ ישראל, הכל זה שלו והכל זה הוא, אבל בשביל ליהנות מארץ ישראל ומכל הטוב שיש בה, היא קודם כל אווירה מחכים, האוויר שלה, מה שהם סותמים אותו, יוצר אנשים חכמים, אז אווירה מחכים, האוויר שלה רק מחכים, הפסיעות שאתה הולך כיהודי, אתה הולך מהבית למכולת, יש לך על זה שכר פסיעות שבעולם הבא שבו במדיוק המשפט קיבלת שכר פסיעות שאתה הולך בארץ ישראל. כל צעד, אם אתה הולך למקום קדוש, לבית כנסת, או האמא לוקחת את הילד לתלמוד תורה, אז היא מקבלת שכר כפול ומכופל רק מהצעדים שהיא עשתה. בשמיים זה לא כמו שפה. כל דבר שמה נבחן לטובה. כל דבר שאתה עושה למען שמו מיוחד שאתה הולך בארץ ישראל, יש לך שכר של צעדים. עכשיו, הדברים האלה, מי שרוצה להבין איפה הוא נמצא, השכר הזה, אתה מקבל או את מקבלת אותו, על המון דברים שנמצאים פה, זאת אומרת, עכשיו, ומה קורה אם אתה לא מתנהל בצורה הזאת של חובת המצוות שיש לך, מצוות התלויות בארץ, או מצוות התלויות בהגינות שלך, או בעניין של למה זה נקרא מצוות, כי בשביל ליצור צוות, או בשביל ליצור, זאת אומרת, אני אומר לך, אל תדבר לשון הרע, אל תדבר דברים לא יפים על אף אחד, אל תעשו את הדברים האלה שבעצם מכשילים אתכם. כי אז מה אומר? הארץ תקי אתכם, היא פשוט תקי, כאילו כתוב, יש, בבריאת העולם יש דבר שהשם ברא את פי הארץ. לארץ יש פה, היא... האדם אתה בנוי הרי מאדמה, תסתכל בזה בפרספקטיבה שאם אתה היית קודם אדמה, אז זאת אומרת, כשהשם צייר אותך מתוך אותו חול, הוא בעצם בנה גם כל מה שסביבנו מתוך האדמה, ובטח שאתה נקרא אדם, באת מאדמה. עכשיו, אז העניין הוא שבארץ ישראל זה חיבור בין אותו עם שהם, למה הוא נקרא ישראל דווקא? כי הסבא רבא שלך קראו לו ישראל, הקדוש ברוך הוא הבטיח לו באמצעות הברית שהוא קראת עם סבו, סבנו, הסבא רבא שלנו, נגיד אברהם, יצחק, ואותו יעקב, הוא קראת איתם ברית ואמר, לא יקרא שמך יותר יעקב אלא ישראל, ואתה, העניין הזה של השם שלך, הוא יוטבע בארץ הזאת, שהיא בארץ, עצם פה שער השמיים, מי שאתמול היה בארץ ציון, היה במקום הכי ששם נפתחים השערים. זאת אומרת, צריכים זכות גדולה. זאת אומרת, אם יש פה 1,000 צופים שצפו, או 500 או 600 והגיעו רק 100, זאת אומרת של-400 אין זכויות. כי רק אלה שהגיעו יש להם זכויות, ואתם צריכים אז, את הדברים... עכשיו, אז העניין זה כמו שהיא כותבת, ששרית עם השם, זאת אומרת שאתה יכולת לשרוד בארץ הקדושה הזאת בזכות מה שהסבא שלך הוריש לך, הוריש לך את היכולת ההתמודדות, את הברכות שהוא נתן לבניו, ואת הברכה שאתה היום נקרא יהודי, הוא, זאת אומרת, ליהודה אמר, זאת אומרת, גור אריהותה, זאת אומרת, אתה מתחיל מזה שאתה אריה. האריה הוא מלך, ועכשיו שאתה מלך, אז אומרים, אתה יודוך אחיך. יהודה אומר לו, תשמע, מה זה יודוך אחיך? זאת אומרת, אתה תהיה המלך שלהם, והם יודו לך על זה שאתה המלך. עכשיו, אותו יהודה, כל השבטים שנותרו, בהכרח נקראו יהודים. זאת אומרת, כי אין היום ראובני ושמעוני ודניאי, אין יותר כאלה. יש לך היום, כשאתה רוצה, שואלו אותך, גם הלוי, שהוא קוראים לו משה לוי, שואלים אותו שהוא נוסע לחול, מאיפה אתה אומר, אני יהודי. זאת אומרת, אני לוי. זאת אומרת, לוי הופך להיות נקודת המוצא, אבל קודם כל הוא יהודי, שאז אותו ארץ יהודה, זאת אומרת שבמנו גם מגיע דוד המלך, מלך המשיח, זאת אומרת אותו יהודה הוא גם נקרא יהודי. גם בשמו של דוד זה אותיות השם. עכשיו, עכשיו תראו, אז בואו רגע, אנחנו תכף נדבר על הדברים האלה, כי חשוב מאוד שנבין את הצד הרוחני וגם את הצד המעשי. עכשיו, הצרות שבאו לארץ ישראל ולעם ישראל, הם באים בגלל שעזבו את דרך השם נקודה. וגם כרגע רוב האנשים שסביבנו עזבו את דרך השם. לא משנה אם תקרא לו חילוני, לא תקרא לו מה שתקרא לו, אבל תדעו לכם שהעניין הזה שמתוכו יש פה ערבוב. יש פה נגיד מיליונים, מתוכם יש סתם דוגמה, 20% עם ישראל, 20% ששייכים לבורא עולם מבחינת היכולת תקשור איתו, או יכולת דיבור איתו יותר נכון, ומתוך זה זה רק לפחות כך וכך. אנחנו לא סופרים, אנחנו רק אומרים, עכשיו תראו, אבל מה קורה? אז לקחו ועשו פה את מה שנקרא שרצו לעשות לנו היוונים, זאת אומרת שהם לא רצו להרוג אותך פיזית. הם לא אכפת להם להרוג אותך פיזית, אבל לא בכמות גדולה שתוכל להביא ילדים, שהם יקחו לך את הילד ויהפכו אותו ליווני. וזה מה שקורה היום לשישה או שבעה מיליון ילדים שנולדו בארץ, שלקחו להם את כל מה שכתוב בספר ויקרא, זאת אומרת שהוא תעשה בעד ונגד, מה שנקרא אם בחוקותיי תלכו לא תלכו. עכשיו, מכיוון שיש פה התערבות גדולה של הנחש, ורוב התינוקות האלה, הם בעצם שבו אותם, הם בעצם גנבו אותם, בכל מיני, כמו שהיא כתבה קודם על המנזרים, או על תעשיית חטיפת הילדים, או תעשיית הריגת התינוקות, או כל התעשיות האלה, שאתם לא יודעים כמה תעשייה מתקיימת ליד. למשל, אבל לא רוצה לגוע בזה עכשיו, כי זה לא השיעור, עם כל מה שנקרא... כשהאישה יולדת, אז מה קורה עם הדם? אתם יודעים שהם עושים איזה מסחר? גם כישוף. מה קורה עם מה שנקרא עם החבל הטבור שלה? אתם יודעים שזה דבר שהופכים איתו ומוכרים אותו לתרופות אחרות? ומישהו עושה מזה ביזנס גדול? גם דם, יש בו פלזמה, הם יודעים לקחת את הפלזמה שבדם ולמכור אותה במיליונים. זאת אומרת, וזה אתה לא יודע, אמא לא יודעת, אתה לא יודע. עכשיו שמעתם, אתם יודעים. אבל זה רק בקטנה מה שהם עושים בך. זה רק בקטנה, כל מה שאני שמעתי לכם זה 0.5% אני יכול לעשות פה עכשיו לשבת שיעור שלם להסביר לכם כמה עובדים על כולנו. אבל אני חייב להביא את זה בטיפין טיפין, שהמוח לא יזדעזע וייכנס לצער גדול. לכן אני מביא את זה תמיד בחלקים חלקים. ותבינו, אבל תבינו את הפרינציפ. אז אמרנו שאין חטא, אין עונש בלי שמשהו קדם לו. זאת אומרת, עם ישראל התחיל במאה הקודמת להתבולל. וגם במאות קודמות, וכאילו הצד היווני, זאת אומרת, יש את הצד האורתודוקסי שבעצם החזיק מעמד, וגם כן בשן ועין, כי גם בו בעצם פגעו ונפלטו ממנו, אבל יש גרעין עוקב שממנו אתה בעצם יכול לראות את זה. עכשיו, מה קורה במה שאמרנו קודם? התוכנית של השמדת בני ישראל, זה תוכנית של השמדה מתוכננת של הצד האגרסיבי שבה היה חצי העבודה. החצי העבודה הייתה, בגלל שלא יכלו לרכז מארצות אפריקה, כי זה היה קשה להביא אותם לגרמניה ולהיכנס שם לאימותים, אז מה שהם עשו, הם עשו את השואה הזאת על אדמת פולין וגרמניה, ששם זה כחלק מהגזרה, והם הרגו בלי רחמים 6 מיליון. עכשיו, יש להם עוד 6 מיליון להרוג, הם רצו לקחת את שארית הפליטה ולגמור אותה. אז הם הכניסו עכשיו ל6 מיליון זריקת רעל, אז זאת אומרת, הם הצליחו להרוג או להכחיד עוד 6 מיליון. זאת אומרת, לצערנו הגדול. אבל הקדוש ברוך הוא, אמרנו שהכל מחושב ומתוחשב, וזה לא כאן קרה משהו בגלל שזה מספר 6, שהנחש ניתנו לו אישור לקחת 6, זאת אומרת, אז הוא לקח 6. עכשיו, אבל מה קורה פה? אז למה הביאו אותם לארץ ישראל? בנו תוכנית סדורה, מ-0 ל-70 ומשהו שנים, 73, 75 שנה, כאילו 73 זה קל, שממנו תתחיל בעצם הפורענות, שבעצם התחילו לחסל, וזה מה שקורה בפועל. אז החיסולים הם גם בתוך בתי חולים, בלי רק הזריקות האלה, אלא אתה נכנס לשם, אתה לא בטוח יוצא. לכן אני אומר, אדם שישב בבית, לא אני אומר, רבי נחמן אומר, שאדם עדיף יישב בבית בלי רופא, בלי כלום, רק עם תפילות, מאשר ייכנס לבית המחלות. עכשיו, אבל תראו מה הנפלאות של הבורא. עכשיו, מכיוון שהם ביימו וגם לקחו בחשבון, אבל הם לא לקחו, אולי כן לקחו, אני לא יודע, אבל מבחינה עניינית, הם לקחו בחשבון את האיחוד הפנימי של עם ישראל באמצעות ההרחקה הקוטבית בין השחור ללבן, בין הפלוס למינוס. זאת אומרת, איך הם עשו את זה? הם בעצם אמרו לך, אתה החרדי, ירגילו, טעו לסנות אותו וטעו לסנות. הם שני אחים, אבל לסנות אותם בקורונה, ראיתם את זה הכי קל והכי בטוח. גם בין שני אחים תאומים הם יכלו לפגוע או בתאומות. הבאנו את הדוגמה של טל ואחותה, וגם של אותה אישה שנלחמה להישאר עם הילד שלה שם, וזה לא נכנס לסיפור עצמו, אלא לרעיון שעומד פה. עכשיו, אם אנחנו רוצים לקלוט, להבין ולנתח, ולהיות מודעים למה שאתה חי, אז אני אתן לכם עכשיו כותרות של אלה שלא יודעים. אז אמרנו, המנידה הזאת תוכננה ל-73 שנה, זאת אומרת, עם אופציה שמה-70, וזה ממש בפועל, שאחרי ה-73 שנה, הם ייקחו כמה שנים, והם יחסלו את העם הזה. חס וחלילה לא ילך להם, אבל זאת התוכנית שלהם. זאת אומרת, איך מחסלים את העם? אומר, קודם כל, בוא נשתלט על התינוקות, נמציא מגפה, המגפה הזאת היא בעצם תיצור לנו נקודת שליטה, שאנחנו יכולים בעצם להכריח להם, להכניס להם בתת מודע, תדעו אתם נשלטים, באמצעות שוטרים, באמצעות בצלמות, באמצעות שיטת הדירוג. זאת אומרת, כל מיני מראים בשין שהם יודעים להפוך אותם למציאות קיימת. עכשיו, בשביל שנדע איכן אנחנו חיים במציאות שלנו הכללית, למי שטרם מבין, בשביל, הרי המנידה הזאת, אמרנו, לא שייכת לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא השתמש בהם, דרך הצד הרע, בתוכנית זדונית, להביא את שארית הפלטה לאדמת ישראל, ופה לחסל אותם, סופית. עכשיו, הם קוראים לזה זכות השיבה, כי לא תשב לפה, ואז מי שהכריז עליך, זה אותו אחד שהיום הורג אותך. זה אותו א' ו' מ' סופית, אותו אחד שנקרא אום, שהוא בעצם החליף את הבורא עצמו. ומה שהוא עשה, כמו שהיא אמרה קודם, בלי פוסטים, אני חושב לנו הוכחות, לקחו גנרלים שתפקדו בשואה ורצחו יהודים. אמרו להם, תראו, אתם עולים עכשיו לארץ ישראל כיהודים, ואנחנו נותנים לכם עמדות מפתח. אתה תעבוד בחברת החשמל, אתה בחברת המים, אתה בחברות הממשלתיות, וכל אחד מאלו יעבדו תחת האום. תזכרו, זה עובר מאבא לבן, אתם נקודות השליטה, הם היו נאצים, או הם היו קרובים לנאצים, מבחינת הזהות הגנטית, ולהם הם שמו אותם פה כשהם מחופשים. הם מחופשים, כאילו הם מדברים עברית, הם סוג של מרגלים שהוכנסו לארץ, אבל באמצעות הטכניקה הזאת של כמה סוגים של אמצעים. אחד, שזה סוכנים דיפלומטיים, שתיים, זה עלייה קולקטיבית מרוסיה, להביא מיליון איש, הם התערבבו בין כל אלה, והם הביאו במיוחד גם בחורות רוסיות, זאת אומרת שעודדו אותם לזנות, כמו בנות מואב, זאת אומרת, בעצם פירקו פה משפחות. זאת אומרת, הרבה דברים הם עשו, כי הם יודעים את הדרך שהבורא, כמו שבלעם ידע איך, מתי בורא עולם כועס, והוא יודע לשכנע את בלק, לבלק, הם קוראים לעצמם קבל. מה זה קבל? זה הבלק, זה אותו בלק. ומי זה אותו בלעם? אחד שבולע את העם. אז הוא נמצא כמו בלעם, בלעם הזגג, או בלעם ה... יש בתוכו, הוא בולע העם, אז זאת אומרת, הוא לא הייתה לו ברירה, כי הקדוש ברוך הוא הכריח אותו שיהיו את שני המחנות האלה, ואז הם בעצם יצרו פה בארץ שכל אנשי הממסד הגרמני הפכו פה לראשי משטרה, לראשי ממשל, לפקידים בכירים, לראשי בנקים. זאת אומרת שבכל נקודת שליטה הם יהיו נציגים של אותה מערכת שבעצם הופכת את העולם לדרך הפירמידה, שבו מצליחים לשלוט מקטן ועד גדול. עכשיו, העניין הזה שיהיה ברור לצורך התובנה, או לצורך הרעיון הכללי שעומד בה, שאנחנו נמצאים בעיצומה של שואה נוספת, רק לא רואים אותה. ופה אנחנו, אז קודם כל הם שיבשו פה את השפה. כשאתה משבש שפה, אתה משבש את התדר. אחר כך הם מכרו לך שאתה מוצא לך מהקוף, האמנת לזה, ובעצם נטשת תורת אמך ותורת אביך. זאת אומרת, עכשיו, כל הדברים האלה שקוראים, אנחנו חווים אותם, הם התחילו באותו זמן שאנחנו צריכים להבין, יש נקודות זמן מתוכננות, והנקודות זמן, רגע, אני לא רואה את הכיתוביות פתאום. אבל תראו עוד פעם, השואה הזאת מתרחשת, אז זה לא רק שהרבה אנשים שנמצאים כאנשי צללים, נגיד, בחברת חשמל, אתם מכירים מישהו מחברת חשמל, חוץ מעובדים הזוטרים, מכירים מישהו מהנהלה, אתם גם לא תכירו. אתם יודעים שארץ ישראל הוחקרה, והיא נמצאת בחוזים עם כל מיני גופים, שגם כן פוברקו גם נקודות ההחקרה האלה, ואז בעצם שתהיה פה נקודת סיום, שהיא ממש מתרחשת עכשיו, כי האדמות האלה כביכול הוזכרו, ואת הרשות שלך לנשום פה אוויר או לחיות פה, לא קיבלת בזכות זה שאתה עם ישראל, קיבלת בזכות זה שהנציב הבריטי העביר את השרביט למלכה הבריטית, והמלכה הבריטית היא בעצם העבירה את זה לאומות המאוחדות כביכול, והם הכריזו עליך שאתה בגטו הזה, שהכל עבודה בעיניים, הכל משחק, שכל טלפון או כל מסך יכול, אם תקרינו את הסרטים האלה לעצמכם, תבינו על מה חיים מדבר. עכשיו, אז הדברים האלה, קודם כל, נכון שאלה קיימים, כל המשפחות האלה ואלה, אבל זה לא שם רק. אלה נמצאים דווקא בקצה השני. בקצה המרכזי זה מוציאים לפועל. אלו שאותם שנכנסים לנשים או לאנשים, נכנסים ובעצם הופכים להם את השכל, ואז הוא בעצם מתנתק מהיהדות שלו, ואז הוא גם מתנתק מכל דבר ערכי, ככה הם חושבים שהם יצליחו. אבל היום ראיתם, למרות שגם היום מה שראינו, זאת אומרת שאתה מסתכל על זה בעיניים יותר רחבות, אתה מבין שגם אם היה איזושהי דמות אחת שבכתה, או שניים, או שדיברו על המצב שקורה, הם בעצם די פספסו פה את המטרה שיכולו אתמול לתקן אותה, גם לחפור ולחשוף את, את השליטה הבלתי פוסקת הזאת באותם גופים שנקראים בתי מחלות וכאלה, וזה לא נמצא באופן שכיח, אלא נמצא באופן הדרגתי, שאתה לא תקלוט את כל הדברים האלה ביחד. עכשיו, אז בואו נסכם את הדברים, כי כבר מאוחר, שכבר אנחנו עכשיו צריכים להזיז את השעון, נכון? אז עכשיו תראו, אז בואו נסכם רגע את הדברים. אז קודם כל, מי שלא הבין ולא ידע, רק העברתי את שער המסר, כתבו נקודת זמן, נקודות יציאה לעם הזה מארצו. עכשיו, את כל זה הם עשו בטמטום מוחלט, כי הרעיון הוא שכשאתה נוגס בתמר לפני תפילה גדולה, זאת אומרת, אתה בא בעצם באמצעות אותו דבר שאתה עכשיו אוכל, או בדבר שאתה עומד בו, מה העניין של בית המקדש עכשיו אתה מעלה? זאת אומרת, למה אתם לא מחליפים את השמות לעברית? אבל בואו רגע ניגע בדברים שאנחנו מדברים בהם. זאת אומרת, הם בנו את העולם ובנו את המנידה הזאת לתקופה שבעצם אנחנו מגיעים לסופה לפי התוכנית שלה, או סמוך לסופה. עכשיו אנחנו רק צריכים לקחת בחשבון ולהבין שבעצם המעשים שאנחנו עושים מגיע לנו כל הבעיות האלה. עכשיו, אחד הדברים בשביל להימנע מאותם בעיות זה צורת המעשים, צורת הדיבור, צורת היחס. אם אתה מקלל, צועק, עצבני, אתה מרחיק בעצמך את הגאולה, ולא רק זה, אתה נותן כוח לאויב להשתמש בזה נגדך. יש בחוק, מה שהם קוראים לו חוק הקרמה, או יש את זה גם במכשירים וגם באיפה שאתה נמצא. אני לא נוגע בקרמה שמרמה, אני רק נוגע ברעיון שאפשר לדעת מה הם הסימפטומים שאתה תפתח בחשיפה לדבר כזה או אחר, או מה המצוות שלא תקיים. נגיד שאתה קורא עכשיו בספר ויקרא, שהוא עוסק במצוות, זאת אומרת, מה העונשים שיגיעו לך בעצם זה שלא למדת, לא קראת, ואתה יכול לראות פה עם שלם שהוא חי ככה. אבל לשמחתנו יש עדיין בתוך כלל יוצא מן הכלל, והיוצא מן הכלל הראשון הוא בעצם מראה לך, הוא מראה לכולנו, שהדבר הזה שנמצא היום בעולם שלנו, הוא בעצם אותה דרך שאת, נגיד שרית שלא הבינה, או מישהו אחר שפה לא הצליח להבין, כמו שהוא אומר, לא יודע מי מינו או שמאלו, אבל יש דברים שהוא יודע. לקחו לך ילד, נכנס לארץ ישראל, באותם אוניות, אותם דברים, קודם כל גזרו לו את הפאות, ואמרו לו, זהו, המשיח כבר פה, אנחנו המשיח, אנחנו ננהל עבורת העולם, ניתן לך צריף, אתה תהיה משועבד לו, אחרי זה נקנה לך בית, תהיה עוד יותר משועבד לו, אחרי זה תקנה רכב, עוד יותר תהיה משועבד לו, ובכל מה שאתה לא תעשה, אתה תהיה משועבד. למי זה לא? לאותו אח גדול, לאותו אחד שמצלם אותך כל הזמן, ורוצה לדעת איפה ומה אתה עושה כל ימי חייך, או מה אתה עושה בתקופה הזאת, ואז אתה מבין שהוא בנה לך פה את הגטו, גם הבתים שנבנים היום, הם השכונות, הם בצורת גטו רק לגובה, בשביל לצמצם אותך. המון דברים היום קוראים, או קוראים יותר נכון, בשביל שבשואה שהם מתכננים, יוכלו לקחת אותנו יותר בקלות, מתוך הסכמה, כביכול שהם קיבלו זריקות, ורק נשאר לפנות את הגופות. אבל הם לא מתים בבת אחד, לא ימותו בבת אחד. זה ייקח 3 שנים, אבל מתים, קודם כל, התינוקות, מלא מתים. יש בנות שלקחו להם את הרחם בזריקות, וזה, הם כבר לא יביאו ילדים, זה גם כן עיקור. אחר כך יש כאלה שימותו בעוד 2-3 שנים, אבל הם מתוכננים למוות, או להיות מוגבלים שזקוקים לסעד חברתי, שהוא בתי המחלות, והם קובעים את הזמן. ככה הם חושבים. אז עכשיו, בשביל לשנות את כל הדברים האלה, אתה חייב קודם כל להתחבר למקור הראשון שהוא גם יוצר לך את זה בגלל עזבתם תורתך. ברגע שעזבתם תורת אביך, ברגע שעזבת את כל מה שאתה יודע ואתה נלחם את המלחמות האלה בצורה שאתה לא כל כך נלחם, אלא רק הולך עם הזרם או הבלתי הזרם, עד שכשאשר השם יקים ויתן את המוחות הרציניים לאנשים לקום, להתאחד ולהילחם בשואה הקיימת. והיא כמובן כמו שרושן פה מלכות בית דוד. אבל מלכות בית דוד צריך לדרוש אותה, לא רק לבקש אותה בתפילות. לבוא להר ציון, לדרוש אותה, ואפילו לא רק כקבוצה, אתם באים, מספיק שאתם עליתם ואתם מבקשים רחמים מבורא עולם, מבקשים לפחות על עצמכם או על יקירכם, אז יכול להיות שאתם יכולים להינצל. טוב, בזה אנחנו נסכם, כי השעה כבר מאוחרת, ועוד מעט היא תהיה יותר מאוחרת, כי היא תהפוך לארבע. אז לכן, מי שמחר צריך להתפלל, כולם מי שצריך לקום, אז צריך לקחת את זה בזמן ובפרופורציה הנכונה. מקווה שהחכמנו, מקווה שחלק מהמסר העברנו. בעזרת השם נמשיך בשידור, מנקודת ההפסקה לנקודת ההתחלה. זה יהיה ממש בזמן הקרוב. בינתיים אני מאחל לכם שבת שלום, חודש טוב ומבורך, הצלחה גדולה בכל מעשה ידיכם, בכל אשר תעשו או יעשה, יצליח. אז אני אתן לכם לכולכם את הברכות, שהשם יברך כל אחד ואחת מכם, בכל הטוב שאפשר לברך. אני אתן לכם שבת מבורכת, חודש טוב, תדעו לכם, חודש ניסן, שקחו אותו כל יום עד מעכשיו, עד פסח, תדבקו ביום הזה, אל תיכסו, אל תריבו, אל תגידו לשון הרע, תשתדלו לברך, לברך רק לברך, לא להתעצבן מכלום, לא תדעי אפילו עשו לכם דברים, שקט, תשתדלו בימים האלה להתעסק במיצוי, מה זה מצה וחמץ, לא להחמיץ את הזמן החזק הזה, על הזמן הזה, לא להחמיץ אותו משול החמצה, משול חמץ, ואת כמו שהיא אומרת גם לברך ברכת האילנות, כולם שיברכו, זה סך הכל משנה את הכל בעולם. אז אנחנו מברכים, אומרים, אני חיים בשם כל האנשים שאיתנו ועוזרים לנו, אז אנחנו מברכים את כולם, והתברכו הם בעצמם כולם, והשם ישמור על כל אחד ואחת מכם. נשתדל לעשות עוד שיעורים בימים האלה, כי הקצב והרציונליות רצים מאוד, וכדאי מאוד שתחיו עם יד על הדופק. כי כל רגע הכל אמור או יכול מצדנו להשתנות. אז אני מאחל לכולם את השבת המבורכת, את ההצלחה, את הישועה, ואת כל מה שאתם צריכים בשביל להתקדם. שבת שלום לכולם, שמיתן לכולכם כוחות, כל אחד לפי מעלתו, צרכו ודרישותיו, לעבודתו יתברך כמובן, והשם ישמור את כולם. דוד בן שולה שיצא מן הכלא בעזרת השם. רק דברים טובים, שבת שלום ומבורכת, לילה טוב.